תוות, והגענו כבר אל פרק א' בדברי שמאי. שמאי אומר, עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. זה הדרכה של שמאי. שמאי כשמו כן הוא בשמיים. לעומת הלל, מה שלמדנו, שהלל שייך לארץ, הסברנו את זה גם על דרך הגמטריה. ואם כן, יש אצל שמאי הסתכלות גבוהה על המציאות. אומרים שזה קשור לעובדה שהוא מחמיר, אבל זה לא לגמרי ברור. הוא מוחלט, יותר נכון. הוא שייך לעולם המוחלט. ובעולם המוחלט, הכל בתנועה. אפשר להגיד כך, אפשר להגיד כך. לכן אצל שמאי במיוחד יש הדרכה, עשה תורתך קבע. כי אפשר לומר, איך אומר הרבי מקומרנו, התורה, אם היא לא קבועה, היא מתגלגלת. זה תורה שמתגלגלת עם הגלגלים. ואפשר להסתכל פעם, כשנגיד כוכב מסתובב מסביב לכדור הארץ, הוא מתגלגל. פעם הוא מסתכל מפה, פעם מסתכל משם, יש הרבה מאוד זוויות ראייה. ולכן הסכנה היא גדולה להגיע לתורה שבה אפשר להגיד כל דבר. למשל, אדם יאמר, הנה התורה אמרה לבן, כן, אבל מצד אחד אפשר להגיד שזה שחור. ואז בעצם אין שום תורה. לכן יש צורך לעצור את הגלגל ולעשות את התורה קבע. דבר דומה מצאנו למשל לגבי מספר הבתים שיש בתפילין. בהנחת תפילין, בתפילין אנחנו רואים שבתפילין של ראש יש ארבעה בתים. בתפילין של יד יש רק בית אחד. הפרשיות שיש בראש הן הפרשיות שיש ביד. אבל בתפילין של ראש הפרשיות מחולקות לפי הבתים, ובתפילין של יד כל הפרשיות ביחד. הכיצד? תפילין של ראש באות לקדש את המחשבות. תפילין של יד באים לקדש את המעשה. במחשבה אפשר להגיד הרבה מחשבות. אפשר להגיד כך, אפשר להגיד הפוך, אפשר להגיד ישר, אפשר להגיד באלכסון. כשאתה בא לעשות מעשה, צריך שיהיה מעשה אחד בלבד. לכן, עשה תורתך שהיא בשמיים, במיוחד התורה של שמאי, התורה שלו, היא צריכה להיות קבע. למה הכוונה בביטוי תורתך? היה אפשר להגיד, עשה תורה קבע. תורתך זה תורה של הקדוש ברוך הוא. כן? איך אומרים? עת לעשות לשם, הפרו תורתך. מה פירוש הביטוי עת לעשות לשם, הפרו תורתך? יש לזה הרבה משמעויות. המשמעות הנוגעת לענייננו זה שכאשר צריך לעשות, אז צריך להפסיק עם תורתך ולהתחיל עם תורתנו. זאת אומרת, התורה השמימית נותנת הצדקה בעצם כמעט לכל עמדה. איך אומרים? 70 פנים לתורה. אמנם יש 70 פנים לתורה, אבל לא 71. אבל גם 70 זה מספיק כדי להתבלבל. גם אם מבטרים על הפנים ה-71, שהיא פנים בתורה שלא כהלכה, אבל יש 70 פנים, וצריך את ה-70 פנים האלה לדעת בסופו של דבר, מתוכם להגיע להכרעה מה עושים. למשל, יש ביטוי בגמרא במסכת עירובין, שנחלקו בית שמאי ובית הלל, אלה אומרים הלכה כמותנו ואלה אומרים הלכה כמותנו, יצאה בת קול ואמרה, אלו ואלו, דברי אלוהים חיים. אבל שוכחים בדרך כלל את ההמשך של המשפט. נכון, אף על פי שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, אבל בכל זאת, הלכה כבית הלל. כלומר, אם בהסתמך על העובדה שדברי בית שמאי הם דברי אלוהים חיים, אדם יעשה כדברי בית שמאי, הוא טועה. וזה שאין הלכה כבית שמאי ואסור לעשות כבית שמאי, זה לא אומר שדברי בית שמאי אינם דברי אלוהים חיים. אבל זה דברי אלוהים חיים ואין הלכה כמותם. ואפשר לומר דווקא ששמאי, שהוא דווקא הבר פלוקטה, שמרגיש שדבריו הם להלכה ולא למעשה, הוא זה שרואה לנכון באמת לומר, עשה תורתך קבע. זה יכול להיות התורה של שמאי, אבל זה יכול להיות יותר עמוק מזה, תורתו של הקדוש ברוך הוא. שתורתו של הקדוש ברוך הוא צריכה להיות בסופו של דבר של קבע. להכריע בהלכה אחת, לעומת כל שאר הדעות. זה המשמעות הפשוטה של תורתך קבע. יש משמעות גם כן יותר שימושית של הביטוי עשה תורתך קבע, שאדם יקבע עיתים לתורה. מה זה חשוב? למה צריך לקבוע עיתים לתורה? אם תגיד בי שצריך ללמוד תורה, מה אכפת לך אם אני קבעתי עיתים או לא? העיקר שלמדתי, בסוף אני יודע את כל התורה, אז מה אכפת לך אם זה היה בעת קבועה או לא בעת קבועה? זה מובן השאלה? נגיד, כל יום בשעה 5:15 אני לומד. כל יום. בדיוק 5:15. מה אכפת לך? אני יודע את כל התורה, מה אכפת לך אם פעם למדתי ב-11, פעם ב-7, פעם ב-6? מה זה משנה? כן? אלא אומרים לו, אתה עשי את תורתך? קבע דווקא. ההסבר לזה נמצא בספר הנפלא והקדוש, הנסיך הקטן, ששם יש שיחה בין השועל לבין הנסיך הקטן. הנסיך הקטן אומר לו, בוא נשחק. מה, לא מכיר את הספר הנסיך הקטן? כן, הנסיך הקטן אומר לשועל, בוא נשחק. ואז השועל אומר, אני לא יכול כי אני לא מעולף. אז שואל אותו הנסיך, מה זה לאלף? לאלף, אומר, זה מילה שקצת שכחו את משמעותה, אבל הפירוש שלה זה ליצור קשרים. אז איך ניצור קשרים? תלמד אותי לאלף אותך. אומר לו, אין בעיה. אנחנו ניפגש יום אחד, אתה תשב רחוק, ואני אשב רחוק. ונסתכל אחד על השני ותלך. ביום השני, אתה תשב כבר יותר קרוב, וגם אני יותר קרוב. עד שבסוף יבוא זמן שאנחנו לא נצטרך להיבדל אחד מהשני, נוכל לשחק ביחד. טוב, עושה זאת הנסיך הקטן, נפגש מרחוק עם השועל. למחרת הוא חוזר, אבל לא באותה שעה. אומר לו, השועל חבל שלא באת באותה שעה. הוא אומר, מה אכפת לך, במתי באתי? אומר, כי אם אתה בא בשעה כלשהי, אז אין שום משמעות עבורי לזמנים שעוברים, כי אינני יודע מתי תבוא. אבל אם אני יודע שאתה תבוא ב-11, אז כבר ב-9 אני מתכונן. ואז אני מתחיל לחשוב, כך וכך זמן נשאר. כלומר, כל הזמנים, גם שמחוץ לזמן שאתה נפגש איתי, כולם מקבלים משמעות. זה הסוד, למשל, של השבת. ברגע שיש יום בשבוע שבו אני שובת, יום שהוא שונה משאר הימים, אז כל הימים מקבלים משמעות ביחס לאותה נקודה. כי עכשיו זה יום אחד בשבת, שני בשבת, שלישי, רביעי וכו'. כלומר, כל הזמן כולו מקבל מבניות. ואז על ידי נקודה אחת שהיא בעלת משמעות, הכל מקבל משמעות. עשה תורתך קבע, אם אנחנו חוזרים לדברי שמאי, זה בדיוק כמו המפגש הקבוע בין שני האוהבים, או שני המאלפים, המתאלפים. זאת אומרת שיש איזו הקביעות מורה על שייכות של קביעות. כי ברגע שאני פוגש אותך בזמן קבוע, או אני לומד בשעה קבועה, אז זה סימן שהדבר הזה הוא מהותי לחיים, הוא כמו עמוד השדרה. עמוד השדרה תמיד נמצא באותו מקום בגוף האדם. בעצם האדם הולך עם עמוד השדרה שלו. עמוד השדרה של נפש האדם זה הזמנים. אז ברגע שיש זמן קבוע ללימוד תורה, עשה תורתך קבע, זה סימן שיש לך שייכות מהותית. וזה בעצם מה שמביא את האדם לידי כך שהוא לומד תורה לשמה. כן, תורה שהיא בשעה קבועה, יש לה סיכוי טוב להפוך לתורה לשמה. תורה שהיא בכל שעה שהיא איננה יכולה להיות תורה לשמה, כי אין פה חיבור אל עצמיות התורה. כן. לא, זה בסדר, רק שאני לא הבנתי מה אתה אומר כשאתה אומר להתפלל בנץ. אתה מתכוון בהנץ. כן? כן. לא, בזמן של הנץ. לא נץ. אין נץ החמה. נץ החמה, כי הוא יכול, נץ זה סוג ציפור חוטורפת. ואני לא יודע אם יש לחמה ציפור כזאת בתוכה. כן? אלא אתה מתכוון להנץ החמה, כלומר שהה זה חלק מהמילה. כן? לא כמו שאומרים, אני התפללתי בנץ. זה טעות. אדם לא מתפלל בנץ. הוא לא נכנס לתוך הציפור הטורפת כדי להתפלל. אדם מתפלל בהנץ החמה. בסדר? מה אכפת לך שנפלת קורבן לזה שאני רוצה ללמד דקדוק לעם ישראל? טוב, אז בקיצור. כן, אז זה בסדר. זמן קבוע זה לא דווקא זמן לפי השעון. אלא זה זמן. כן. כמו שאתה אומר חצות. כן? או תפילת שחרית. גם שחרית צריכה להיות בזמן קבוע. היא צריכה להיות בהנץ החמה. כן? כן. האם יש משמעות לדברים שהם פריצת המסגרת? נאמר ככה, ברור שיש דבר כזה, אבל זה החידוש של שמאי, שלמרות שיש אהבה, בכל זאת תעשה תורתך קבע. כלומר, כששמאי בא להדריך אותנו למידת הדין, הרי אנחנו אמרנו שכל הזוגות, אחד מלמד חסד, השני מלמד דין. אז הלל ושמאי, הלל אומר, אוהב את הבריות, זה מידת האהבה. שמאי אומר, עשה תורתך קבע, כן, מידת הדין. מתי אדם מדבר על מידת הדין? כשהרקע הוא של מידת החסד. זאת אומרת, בגלל שאצל שמאי התורה היא מתפרצת להרבה מאוד כיוונים, כי הוא נפש גדולה, לכן הוא צריך להדריך את עצמו לעשות תורת הקבע. יש ביטוי של רבי נחמן מברסלב. צריך להתגבר ללמוד השולחן ערוך. נכון ככה הוא כותב? יש להתגבר ללמוד השולחן ערוך. זאת אומרת שהנטייה הטבעית של הנפש של רב נחמן זה לא ללמוד השולחן ערוך. הנפש שלו תעשה בכל העולמות. הוא צריך להתגבר. מובן? לכן, באספקליה של שמאי, אין צורך לומר את זה. אותו דבר לגבי הלל, בוודאי. כן? הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. כי יש לך נטייה, לא לוותר על האמת. כיוון שההלכה כהלל ולא כשמאי, אז יש לו נטייה יותר להסתגר. לכן הוא צריך להדריך לאוהב שלום. כן, בכלל, יש שני פסוקים סותרים בספר תהילים. עבדו את השם בשמחה, ויש פסוק אחר שאומר, עבדו את השם ביראה. אז זה למי זה נאמר? מי שיש לו נטייה לעבוד את השם בשמחה, בשבילו נאמר הפסוק, עבדו את השם ביראה. ומי שיש לו נטייה לעבוד את השם ביראה, בשבילו נאמר הפסוק, עבדו את השם בשמחה. עכשיו, לפי זה אפשר להבין מה קרה אצל החסידים והמתנגדים. החסידים עובדים את השם בשמחה, למה? כי הם עצובים. באמת זה כך. כלומר, האווירה של העולם החסידי, העולם שבו צמחה החסידות הוא עולם עצוב מאוד. העולם של רדיפות, של אכזבה, זה אחרי הכישלון של שבתאי צבי, הרבה הרבה, ואחרי הרדיפות של תח ותת, אז בתוך עולם כזה שנכנס לדיכאון, לדפרסיה, היה צריך שיבוא מישהו ויאמר שעבודת השם זה השמחה. אצל המתנגדים עובדים את השם ביראה, למה? כי הם מלא שמחה. למה הם מלא שמחה המתנגדים? כי יש להם תורה. מי שיש לו תורה לא יכול להיות, לא להיות שמח. יש שמחה בתורה, כי התורה היא מחוץ לתהפוכות העולם הזה. אדם לומד תורה, הוא נמצא מחוץ לבעיות העולם. אז החידוש זה שצריך לעבוד את השם ביראה. שהעולם הזה הוא רציני, צריך להבין שיש בעיות בעולם. עבדו את השם ביראה. מובן? אז כשאתה רואה מתנגד יבש, אל תחשוב שהוא לא שמח. הוא שמח מאוד. והוא כופה על עצמו להיות יבש. אני מקווה. הלאה. אז זה המשמעות, כן? מה אומר הארי? נכון. דווקא זה ההוכחה שהוא מתנגד. בסדר? כן, אין יוש בעולם כלל, ברור. גבל זיידן כאן מייאש. כן? אין ייאוש. מי בכלל דיבר על ייאוש? אתה אומר לי אין ייאוש. כן? כפי שאני רגיל לומר, מתי לומדים ליקוטי מוהר"ן? כשאדם מרגיש על הפנים. אז זה הזמן. כי בא רב נחמן אומר לך, תשמע, גם כשאתה רחוק מהשם יתברך, כל צעד שאתה עושה, זה כמו עשרות אלפי פרסאות וכו'. אתה מצמיחה שאתה יום אחד הולך לך מבסוט ברחוב, יש מזג אוויר של אביב, ארץ ישראלי, אתה שורק לך להנעתך, ציפורים מאחוריך, בקיצור, הכל טוב. כן, ניצח בבחירות מי שצריך לנצח וכו'. בא מישהו אליך ואומר, תשמע, לא נורא. יהיה בסדר. הוא הרס אותך. כן, ברור. טוב. אז שמאי אומר, עשה תורתך קבע. אמור מעט ועשה הרבה. טוב, זה דברים פשוטים לכאורה. אמור מעט, עשה הרבה. כן, מכירים עם אפרון, נכון? אגב, לא, סליחה, לפני כן, זה יגיד לי להגיד לי משהו לגבי תורתך קבע. בגמרא בברכות דף למד ה' עמוד ב', בואו, אמר רבי יוחנן, משום רבי יהודה ברבי אלעאי. בואו, הוא רואה שלא כדורות הראשונים, דורות האחרונים. דורות הראשונים עשו תורתן קבע, ומלאכתן ערי. וזה וזה עלתה בידם. דורות האחרונים עשו תורתן ערי, ומלאכתן קבע, לא זה ולא זה נתקיימו בידם. כן, הרב קוק מסביר, זה בכתב יד יצא לאור לאחרונה, הוציאו ספר ביאורי הראייה על מסכת אבות, ראיתם? ספר שמן כזה. ממש עכשיו יצא, מה? עכשיו מביאים שם בכתב יד, אני חושב של הרב, שהוא מסביר שהדורות הראשונים, אלה שעשו תורתן, הדורות האחרונים, אלה שעושים מלאכתן קבע, זאת אומרת שעיקר עניינה בעולם הזה זה להשיג את הרכוש. אז אדם שרוצה להשיג רכוש, לעולם לא יסבע. איך אומרים, אוהב כסף, לא יסבע כסף. אז בינתיים, אם כן, הכסף שהוא רצה הוא לא ישיג. מה עם תורה? גם כן אין לו, כי הוא עשה תורתו הרי. אז לכן לא זה ולא זה עלתה בידם. מה שאין כן, מי שעושה תורתו קבע, אז ברור תורה יש לו, וגם מלאכתו זה בסדר. למה? בישו, אין לו הרבה צרכים, הוא מבטר מראש. לכן זה וזה עלתה בידם. עשה תורתך קבע. אמור מעט ועשה הרבה. מה פירוש אמור מעט ועשה הרבה? אפשר להגיד בדרך הפשט, אדם צריך לדבר מעט, ולעשות הרבה, לא כמו עפרון החיתי שהרבה דיבר ואפילו מעט לא עשה. אבל אז זה לא צריך להיות שאדם בשיעור הקומה של שמאי, כן? האחד מענקי העולם, יטריח את עצמו ללמד אותי לדורות, דבר שהוא פשוט, אמור מעט ועשה הרבה. אלא, ראיתי בפירוש של האדמור מקומרנו, חסד, משהו, מה? נוצר חסד. כן? מי אמר זה? מי אמר נוצר חסד? בסדר, הייתי בלי המשקפיים, אז לא ראיתי מפה זה. האדמור מקומרנו בספר נוצר חסד מסביר שאדם שהתורה שלו היא תורה לשמה, ממילא גם כשהוא אומר מעט, זה עושה הרבה. כן? יש אנשים שמדברים, מדברים כל היום. אז הדיבור שלהם חסר משמעות. כמה שהוא מדבר, זה עושה את המילה שלו ליותר ויותר זולה. אין אפשר לראות את זה, יש אנשים, יש עיתונאים. הם רגילים כל היום לדבר עם אנשים. ובעצם יוצא בסגנון העיתונאי, שהוא שפע אדיר של דיבורים, זה דיבורים חסרי משמעות. הרי לא זוכרים מה היה בעיתון לפני 3 ימים. נכון? אומרים שיש למעריב רוח הקודש. שמעריב יודע 3 ימים מראש מה יהיה כתוב בהצופה. אבל, מה? מה המפוך? חזקה עלינו תורתם של רבותינו שבדיחות לא מסבירים. טוב, אז בקיצור, השפע של הדיבורים שיש בסגנון העיתונאי גורם שיש זילות לדיבור. מה שאין כן אדם, שהדיבור שלו הוא לשם שמיים, גם כשהוא אומר מעט, המעט הזה פועל הרבה מאוד בעולמות, פועל מאוד בחברה. איך אומרים? ניכרים דברי אמת. יש לפעמים שאדם אומר 2 מילים, אבל 2 המילים האלה היו המילים שהיו צריכות להיאמר, וזה שינה את הכל. כן? זה מה שקרה. אמור מעט ועשה הרבה. בדיבור הזה שבו אתה אומר מעט. והווה, אגב, יש, הרמב״ם יש לו הסברה רחבה, מה זה אמור מעט. הוא אומר שאדם צריך לדבר רק סוג מסוים של דיבורים. הרמב״ם כותב, אדם צריך להגיד או דברי תורה, דברי חוכמה, דברי מוסר, שבח של אדם מוסרי, גנות של אדם מגונה, הוגנות של מידה רעה, או כל דבר שמסיר ממנו נזק, או דברי שלום ורעות. זה הכל. כל השאר מיותר. כל הדיבורים האחרים לא צריך אותם. מה זה דברי שלום ורעות? דברי שלום ורעות זה למשל, בוקר טוב, גברת ויליבנסקי, מה שלום הפיצקה, קוראים למועלה. זה כלומר, צריך, אף על פי שאין בדיבורים האלה ערך מצד עצמם, אבל הם מרבים שלום ורעות בבני אדם, ולכן מן הראוי להרבות בהם גם כן. למשל, להתעניין במה שחשוב לחברו. כן, יפה, קנית אוטו, מודל 4 גלגלים, באמת כל הכבוד, יפה מאוד. כן. 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 נו?
וכל בעצם החרדים, לא כתוב שזה בעצם אחת את הגאולה. הוא אמר את זה ממש במשפט קצר.
ואתה חושב שאם הוא אומר את זה במשפט ארוך, היו מבינים אותו? היו מלדים אותו וזהו. הוא היה מפסיק להיות גדול האומה. דרך החפץ חיים הלך במיוחד, נסע לפגוש את הרב ריינס, כדי להגיד לו שיפסיק לתמוך בציונות, כי אם הוא ימשיך, הוא יאבד את מעמדו בעולם הרבני. מה עשה הרב ריינס? לא שמע לו, והפסיד את מעמדו בעולם הרבני. אז אם החפץ חיים רוצה להגיד משהו, שיש לו איזשהו סיכוי להתקבל, הוא צריך להגיד אותו קצר. מובן? זה כלל גדול. בכלל, כשאנשים מדברים הרבה, רוב הסיכויים זה שלא הבינו אותם. עדיף לדבר קצר. חז"ל אמרו, לעולם ישנה אדם לחברו, לתלמידו, דרך קצרה. נכון? איך הרמב״ם אומר, לו יכולתי לסכם את כל התלמוד במילה אחת, לא הייתי עושה זאת בשתי מילים. ככה אומר. טוב, לכן הרמב״ם צמצב מאוד את כל התורה כולה. הוא כתב את המשנה תורה, ספר קצר, סך הכל בדיוק 1,000 פרקים. לא מעבר לזה. זה עצום, אפשר לחשוב, לסכם את כל התורה כולה ב-1,000 פרקים. זה גדלות עצומה. יוצא לפי זה שאם אדם לומד פרק ליום ברמב״ם, תוך 3 שנים הוא יודע את כל התורה כולה. לפחות לפי דעת הרמב״ם. טוב. רבן, סליחה, והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. מה משמעות הדבר הזה? אם נאמר, עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה. המשפט הזה אומר שיש חשיבות עצומה לתורה שלך. מי שיודע שיש חשיבות עצומה לתורה, במיוחד לתורה שלו, כבר מפסיק לראות ערך באנשים. הוא עשוי להגיע למצב כזה. כן? הוא הופך להיות בעל תורה ושונא האומה. שונא ישראל. דווקא בגלל שיש לו תורה. איך אומרים? זכה נעשית לו סם החיים. לא זכה, נעשית לו סם המוות. משמע שיש אפשרות לטעום בתורה את סם המוות. מה המבחן לזה שמה שאתה טעמת בתורה זה סם חיים ולא סם מוות? זה ההמשך. אם אתה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. אם אתה הווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, זה סימן שהתורה שקיבלת היא תורה אמיתית. כן, יש ביטוי מאוחר יותר של רבי עקיבא. כן? ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. מה זאת אומרת זה כלל גדול בתורה? זה כלל העולה מכל התורה כולה. כלומר, בכל התורה שלך, צריך לראות מה יוצא מכל התורה. אם מה שיוצא זה ואהבת לרעך כמוך, זה סימן שזה בסדר. ולכן אפשר לומר, ואהבת לרעך כמוך, זה הכלל של אדם גדול בתורה. אם אתה רוצה לדעת אם הוא גדול בתורה, אז תראה מה הכלל שלו. זה כלל של גדול בתורה. יש אומרים שגדול הולך על המילה כלל, שהכלל הוא גדול. אבל יותר פשוט לומר שזה הכלל של האדם הגדול. שהוא גדול בתורה. לכן הווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. יש פה בעיה. שמאי הוא איש של מידת הדין. איך הוא יכול לקבל את האדם בסבר פנים יפות? מידת הדין מדריכה אותנו לדקדק, לבדוק אם האדם הזה הוא בסדר בזה ולא בסדר בזה, כלומר צריך לדייק בו. אז איך אפשר לקבל את כל האדם בסבר פנים יפות? כן? כן, הגוי. גוי שרצה להתגייר, אז הוא דחף אותו באמת הבניין.
כן, זה לא בדיוק בסבר פנים יפות.
למה לא? הוא דחף אותו בסבר פנים יפות. יכול להיות שהוא קיבל אותו בסבר פנים יפות, ודחף אותו לא בסבר פנים יפות. כלומר, הגישה הלכתחילית היא תקבל. כן, כלומר, בוא נבדוק. אל תהיה אנטי מלכתחילה. שמע ישמע, הוא אמר, אי אפשר. דחף אותו באמת הבניין. מה זה דחף אותו באמת הבניין? אמה זה דבר שמודד את הבניין, נכון? אמת הבניין זה המטר שבו מודדים את הבניין. אז הוא דחף אותו באמת הבניין. הוא אומר, צריך מידות מדויקות. הוא רצה כל התורה כולה על רגל אחת. לכן דחף אותו. להראות לו שהבניין לא יכול לעמוד על עמוד אחד. צריך כמה עמודים. טוב, אבל כל פנים, מה זה והווה מקבל את כל האדם? זה פשוט מאוד. הוא אומר, והווה מקבל את כל האדם. כלומר, אתה יכול לראות באדם נקודה שצריכה ביקורת פה. עוד נקודה שצריכה ביקורת שם. עוד נקודה שלישית. אבל אם אתה רואה את האדם בכללו, כל האדם, אז זה בסבר פנים יפות. אז יש מה ללמד עליו זכות. אותו דבר לגבי כלל ישראל. כן, מה שהרב קוק אומר, אהבתנו לעומתנו לא תסמת עינינו מלבקר את כל מומיה. אבל גם אחרי כל הביקורת היותר חופשית, עינינו מוצאים אותה, הם מוצאים את עצמותה נקייה מכל מום, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. כלומר, אם אתה רואה את הדבר מצד כללותו, אז אין בו מום. איפה היינו? כן, זה אפשרות אחת להבין. אפשר גם להבין מה זה כל האדם, מצד הסגולה שלו. כן, אם אתה רואה את האדם מצד שורשו, כל האדם, מצד הכל שלו, מצד הכלל שלו. אבל האמת היא שיש גם פה משמעות נוספת. מי זה כל האדם? למי מתכוונים? זה כולל את הגוי, לא? מה? למה? מה? אליהו הנביא? על מה אתה מדבר? תספר את הסיפור, נשמע. זה רבי, זה גמרא מפורשת, מסכת בבא מציעא. שרבי שמעון אומר שקברי גויים אינם מתאמים, משום שנאמר אדם כי ימות באוהל. והכתוב אומר בספר יחזקאל, אתם כראויים אדם, ואין אומות העולם כראויים אדם. נכון? ולכן אני מוצא לפי זה שכתוב אדם זה יהודי. נכון? עכשיו יש בעיה, במסכת בבא קמא כתוב הפוך. בדף למד חט, שרבי מאיר אומר, מניין שאפילו גוי שעוסק בתורה, שהוא ככהן גדול, שנאמר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, כהנים, לוויים וישראלים אין כתיב כאן, אלא האדם, ללמדך שאפילו נוכרי שעוסק בתורה, שהוא ככהן גדול. שמת לו שיש פה סתירה בין שני הביטויים? הוא, כן או לא? כן. כן, אז השאלה הזאת כבר נשאלה על ידי התוספות שם, כן? שמה? אתה צודק, אבל מצד שני גם נפסקה הלכה כרבי מאיר, שאפילו נוכרי שעוסק בתורה שהוא ככהן גדול. זה עוד שאלה של התוספות שם. זה לא שאלה של התוספות, זה שאלה של הגמרא. הגמרא שואלת על רבי מאיר, איך הוא אומר את זה. בסדר? המעיונה, שזה במצוות השייכות להם. בסדר? יש הרבה מה לדבר על זה. מה זה התורה של הגויים? אבל זה כתוב מפורש ברמב״ם, שגוי שעוסק בתורה הוא ככהן גדול. נכון? איפה הרמב״ם כותב את זה? הוא כותב את זה גם מאיגרתו לרבי חסדאי הלוי מאלכסנדריה. אבל באיגרת הזאת יש מפקפקים במהימנותה, אבל הוא כותב את זה במפורש בספר משנה תורה. יש פה רמב״ם? היה צריך להיות פה רמב״ם. בהלכות שמיטה ויובל. בפרק האחרון, הלכה י"ב וי"ג. ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה? עם אחיו. מפני שהובדל לעבוד את השם לשרתו, ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר, יורו משפטיך ליעקב, ותורתך לישראל. לפיכך הובדלו מדרכי העולם. לא עורכים מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלים ולא זוכים לעצמם בכוח גופם, אלא הם חיל השם, שנאמר, ברך השם חילו. והוא, ברוך הוא, זוכה להם, שנאמר, אני חלקך ונחלתך. זה נאמר על שבט לוי. הלכה י' ג'. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש, מכל באי עולם. מה זה כל באי עולם? גויים. אשר נדבה רוחו אותו, והבינו מדעו להיבדל, לעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו לדעת את השם, והלך ישר כמו שעשהו האלוהים, ופרק מעל צווארו עול חשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים. איפה הרמב״ם לקח את הביטוי הזה? שהוא מתקדש קודש קודשים. מהכהן הגדול, נכון? ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, כמו שזיקה לכהנים, ללוויים, הרי דוד עליו השלום אומר, השם מנת חלקי וחוסי את אומר גורלי. אם כן, הרמב״ם פסק גם כרבי מאיר וגם כרבי שמעון. מה אתה עושה עכשיו? זה לא פסיקה? מה זה משנה תורה לרמב״ם? אז גם אם זה קטע אגדתי, אבל קטע אגדתי הזה הוא בנוי על משהו. הוא בנוי על דברי רבי מאיר, שאומר שהאדם, זה הכוונה לגוי. יש לך פה סתירה, בין רבי שמעון לרבי מאיר. נכון? שאלה או לא שאלה? וגם דברי רבי שמעון זה בנוי על יסוד אגדתי. אתם קוראים אדם ואינו מותר, הרי אתם צוני, צון מריתי, אדם, אתם נאום השם. זה גם כן, זה הסבר של אגדה. כן, אלא מה? בכלל, צריך להבין, כל ההבחנה הזו שעושים בין ההלכה לאגדה היא לא הבחנה לגמרי ברורה. כל הדרשות ההלכתיות, מאיפה הן מתחילות? מדרשה. והדרשה מה זה? כל דרשה היא במהותה אגדה. אבל בואו נחזור לעניין. התוספות שואלים את זה, שסתירה בין רבי מאיר לרבי שמעון. ואז הם עונים שתי תשובות. אחת בשם רשי, שרשי אמר שזו מחלוקת בין רבי שמעון לרבי מאיר. וזה קצת תמוה. בגלל שרבי שמעון היה תלמיד של רבי עקיבא. ורבי מאיר היה תלמיד של רבי עקיבא. ורבי עקיבא דווקא יש לו מאמר שלם על הנושא. חביב אדם שנברא בצלם אלוהים, נכון? אז יהיה קשה שמי שמשנתו הייתה עסוקה בחביבות האדם, תהיה מחלוקת כל כך כותבית בין תלמידה וגבי מהות האדם. מובן? לכן התוספות. מה? לא בדבר כזה. לא בדבר כזה, זה לא סביר בכלל. שבדבר שהוא כל כך מהותי ביסודי האמונה, שתהיה פה מחלוקת. לכן רבינו תם אומר שצריך לחלק בין אדם לבין האדם. שכל מקום שכתוב אדם בתנך, פירושו ישראל. כל מקום שכתוב האדם בתנך, פירושו גויים. מה? אתה אומר שהאדם זה מיוחד שבאדם ההפך. למשל, האם אתה אומר על מישהו, היוסי, הראובן? לא. מה? למה? רגע, אבל אני אומר גם יש ה הידיעה במובן האחר. למשל, כשאני אומר ה הידיעה בפני שם פרטי של אדם, זה כדי לזלזל בו, נכון? אני אומר, היוסי הזה, כן? כמו שמצאנו לגבי אמנון ותמר, שדוד אמר, האמינון, כן? נתן לו ה הידיעה כדי לזלזל בו. זאת אומרת, כשאתה אומר אדם, בלי ה הידיעה, זה שם פרטי. כלומר, השם הפרטי של האומה הישראלית זה אדם, כמו אדם הראשון, שקראו לו אדם. אז גם השם הלאומי שלנו זה אדם. מה שנקן השם של הגויים זה האדם, כלומר זה שם כללי. זה שם כללי כשהשם הפרטי הוא לא אדם. השם הפרטי הוא בבל, מצרים, צרפת, אנגליה, רוסיה וכו'. כלומר, לכל אומה יש ממד מסוים של הזהות האנושית. רק בכללות כל האומות אנחנו מוצאים את האדם. כמו שאומרים, אני כאחד האדם. האדם בתור שם כללי. מובן לך? בסדר. אם כדבריי הם סותרים לגמרי את דבריו של רבי אברהם בר חייא, הנשיא מברצלונה בספר היגיון הנפש. שמה אומר בדיוק כמוך. אבל לא משנה, רבינו תם זה גם פירמה. זאת אומרת, אז רבינו תם אומר שכתוב אדם זה אומות העולם, זה ישראל, שכתוב האדם זה אומות העולם, ולכן אין פה מחלוקת. יוצא לפי זה שמי זה עם ישראל, זה מי שמרכז בזהות שלו את כללות האדם. כן, סיפרתי פה שפעם אני שאלתי את אברהם לבני, זכרונו לברכה. אתם יודעים מי זה אברהם לבני, לא? כן, היה גר צדק, היה פילוסוף, ממוצא קתולי, שהתגייר ונהיה תלמיד של הנזיר ושל הרב ציודה. כתב ספר נפלא, שיבת ציון נס לעמים. שבו הוא דיבר הרבה על הייעוד האוניברסלי של היהדות. אז שאלתי את אברהם לבני, זכרונו לברכה, איך אתה, שאתה כזה אוניברסלי, מסתדר עם המאמר של רבי שמעון בגמרא, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. אמר לי, המאמר הזה הוא המאמר האוניברסלי ביותר שפגשתי אי פעם. כי הוא בא לומר שהייעוד של האומה הישראלית זה להיות האדם. וזה כל כך מיוחד שאנחנו אוניברסליים, שזה מייחד אותנו מכולם. מובן? מה? זה כמו שפעם איזה סופר אחד אמר לי, היהודים הם בדיוק כמו כולם, הם רק קצת יותר כמו כולם מכולם. מובן? מה לא? כי זה אומר שמה יש בנפש הישראלית? האדם. כן, לא משהו אחר. כן, אחר משאר בני אדם. אלא דרכנו האדם מצליח. כן? עכשיו השאלה היא כזאת. למה מתכוון כאן? שמאי כשהוא אומר, הווה מקבל את כל האדם מסבר פנים יפות. האם הוא מקבל את הפירוש של רבנו תם? או לפחות את דעת רבי מאיר, או לא. זה קצת קשה לדעת ביה ששמאי לא ידע, לא על קיומו של רבי מאיר ולא על קיומו של רבי נותם. אבל דבר אחד צריך להבין, אני ראיתי הרבה פעמים אנשים מסבירים משניות שבהם כתוב המילה האדם או המילה אדם על פי ההבחנה של רבי נותם. זה טעות חמורה. פשוט מאוד. כי ההבחנה של רבי נותם איננה בלשון החכמים. אלא בתנ"ך. כלומר, כשבתנ"ך כתוב אדם, לפי רבינו תם זה ישראל. כשבתנ"ך כתוב האדם, לפי רבינו תם זה אומות העולם. אבל במשניות זה לא חייב להיות כך. אבל אפשר בהחלט שזה יהיה כך, כשכתוב, הווה מקבל את כל האדם וזה דבר יפות, אם כן הוא פונה אל כל האנושות כולה. וזה כולל גם את אומות העולם. מובן? כלומר, אצל שמה יש פנייה אל האנושות כולה, עם המסר של תורת משה. הווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. למה דווקא סבר פנים יפות? מה זה הפנים? הפנים זה הפנים. זאת אומרת, זה נכון. כלומר, אם אתה רוצה לדעת מה יש בפנים האדם, אתה צריך לגש עם הפנים של האדם. זה נכון. יש בספר דעת תבונות. דת תבונות של רמחל. יש שמה שאלה, שמה זה דיאלוג בין הנשמה לשכל. כן? הנשמה זה מי ששואל שמה, השכל זה מי שעונה. אז הנשמה שמה שואלת, מצאנו שיש מדרגות רבות בתוך החומריות. יש חומריות גסה, ויש חומריות יותר זכה, יותר עדינה. כמו כן גם ברוחניות, יש הרבה מדרגות. יש משהו שהוא מעט רוחני, יש מאוד רוחני, רוחני מוחלט. אז לפי זה חייבת להיות גם מדרגה אמצעית העומדת בדיוק על הגבול בין החומרי לבין הרוחני. אז איפה זה? עונה השכל לנשמה, זה נמצא בזיו הפנים של האדם. הזיו שיוצא מן הפנים של האדם. כי אף על פי שהפנים זה לחיים, אף, עיניים, אוזניים, מצח, גבות, שפם, זקן וכו'. כלומר, כל אלה הם המרכיבים של הקלסטר פנים של האדם, אבל זה עדיין לא הפנים שלו. כלומר, כשהפנים האלה הם פנים חיות, אז אפשר דרך הפנים להיפגש עם הנשמה שלו. או יותר נכון, עם הממד האינסופי של הזהות שלו. זה הפנים. מה שאני כן, אם אתה פוגש אדם מאחור, אז אתה, לא, אתה כבר לא פוגש את האישיות שלו. אתה פוגש את הישות. כן, אם אתה רואה למשל מישהו מאחורה, אתה אומר, יש פה אדם. אינני יודע אם האדם הזה הוא יוסי או אלברט או איציק. אינני יודע. אולי זה יבגני. אני לא יודע. יבגני, סלח. אינני יודע. מדוע? משום שיש עדיין ספק. אמנם הוא די דומה למי שאני מכיר, אבל זה מאחורה. אם אני אסתכל על הפנים, אני יודע, אז זה ודאי הוא. כמעט, כן? כלומר, הפנים מגלים את האישיות, את מי שהוא. מה שאין כן האחור מגלה רק מה הוא. הוא אדם, הוא חייל, הוא רופא. כן, אני רואה, יש פה חלוק לבן, יש פה סטטוסקופ, זה ברור, זה רופא, אבל האם זה פלוני? לא ברור. כן? כלומר, דרך הפנים אני פוגש את האישיות. ודווקא בפנים יש אינסופיות של האישיות שאין באחור. כן, יש ב... כלומר, ב... כאשר אני פוגש מישהו פנים אל פנים, אז אני כבר לא יכול להגדיר מי הוא אפילו. כי השפע שאני פוגש אותו אין לו גבול. כן? זה הפנים. ולכן אומר שמאי, הווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. ואם אתה תבוא בסבר פנים יפות, אז אתה תפגוש לא רק חלק מן האדם, אתה תפגוש את כל האדם. כי דרך הפנים אתה פוגש את כולו. כן, כמיים הפנים לפנים, כן, לב האדם לאדם. יש מהמפרשים שאמרו שהפנים היפות שאדם נותן לחברו, מסביר לחברו, אף על פי שלא נתן לו שום דבר, נתן לו הכל. מה שאין כן אם הפנים הן חתומות, אז אין שום קשר אמיתי בין בני האדם, זה סדום ועמורה. למרות שאתה תבקש עזרה, ייתנו לך, אתה רוצה צדקה, ייתנו לך. אבל זה בלי פנים יפות. הגמרא אומרת, יש במסכת קידושין, לגבי סוגיה של מצוות כיבוד אב ואם, שיש מי שמאכיל את אביו אווזים פתומות, ונוחל גהינם. בגלל שאבא שלו אומר לו, זה איזה יופי של ארוחה הבאת לי, ממש טעים. מאיפה הבאת את זה? והבן עונה, אבא, מה אכפת לך? כן? בתגובה הזאת, נוחל גהינם. לעומת זה יש שמתחינו ברחיים, וזוכה לחיי העולם הבא. הוא אומר, אבא, אני צריך ללמוד תורה, אתה מוכן בבקשה לעבוד במקומי ברחיים, כדי שיהיה קצת כסף, כדי שנוכל לאכול, ואבא תוכן, וזוכה לחיי העולם הבא. כן, כלומר, תלוי מהי מערכת היחסים שיש ביניהם. כן אמר, והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. כן. שאדם ש... לא, מה אתה... כן, כן. כן, כדי לא להביך אותו, זה הכוונה. כן, לפעמים יש מבט ממוקד כזה, בן אדם מתבייש. לא נעים. כן, כלומר, הפנים יש בזה מידה מסוימת של ערווה. כן, הערווה זה הגילוי של הדבר הפנימי. אז לפעמים, למשל, יש כמסורת את כמה צדיקים, למשל במיוחד במרוקו, היו צדיקים שהיו מכסים את הפנים שלהם. כי הפנים של הצדיק זה ממש ערווה. כן, כמו שמצאנו במשה, שהיה מכסה את פניו. כן? כי הפנימיות שלו התגלתה. האמת היא ככה, כתוב, קרן אור פני משה. דבר מאוד משונה, מה זאת אומרת קרן אור פני משה? הרי אין לך אדם שפניו לא קורנים. הרי לכל אדם יש זיו בפנים, נכון או לא? אז מה זאת אומרת קרן אור פני משה? אני שמעתי להסבר מהרב אשכנזי, שאומר, מה שיש לכל אדם בפנים, היה אצל משה בכל גופו. ולכן הפנים שלו העירו פי שניים. או פי שבע, לא משנה. העירו פי כמה וכמה. שמעת פי שבע? מה? בסדר, אבל לא שמעת דבר ברור, כן? כלומר, הפנים העירו פי כמה וכמה, משום שכבר בכל גופו נתגלה מה שבדרך כלל מתגלה אצלנו רק בפנים. מצד האמת היה צריך להיות שמה שאנחנו רואים בפנים ייראה בכל גופו של אדם. יש משהו קצת מזה אצל רבי יוחנן. כן, הגמרא אומרת, שכשרבי יוחנן היה מגלה את זרועו, כל החדר היה מאיר, מפני הזיו שיצא מגופו. כן? אבל אנחנו לא זכינו למדרגות כאלה, אז משתדלים רק להאיר בפנים. כן. הזיו זה הנוכחות של הנשמה. זה לא הילה. זה הידיעה שדרך הפנים של החבר שלי אני פוגש את הנשמה שלו. נכון? חוץ מאשר אצל בסטר קיטון, שהיה שחקן קולנוע, שנפרסם בזה שמימיו לא חייך. כן? זה החלק מהאומנות שלו. שהוא לא חייך מעולם. מה? מה? מה זה זיו?
לא,
הוא התאמץ לא לחייך. כן, שבגמרא סופר על רבי ירמיה, שהיה לו גם כן סיפור כזה, עם הרב שלו, רבי זרע. רבי ירמיה הרי היה בדרן כזה. כן, כל הבדיחות בגמרא זה מרבי ירמיה. ורבו זה היה רבי זרע. רבי זרע כתוב בגמרא שהוא מעולם לא חייך. שמעולם לא צחק סרע. כן, כתוב בגמרא חייך, אבל חייך בארמית זה צחק. וכתוב שהתאמץ רבי ירמיה להביא את רבו לידי צחוק, ולא הצליח. עד שרבי זרע אמר לו, וגילו ברעדה כתיב. כן, הוא אומר, מה צריך להיות? כתוב בתורה, כתוב בתהילים, כן? וגילו, אבל ברעדה, צריך להיות מלא חרדה. הרב ציוטה תמיד היה אומר, רבי זרע היחרידי. ככה היה אומר. רבי זרע היחרידי. כן, אבל אני זוכר עוד איזה את הצליל. אז רבי, מה ענה לו רבי ירמיה? אנא תפילין כמנחנה. יש לי תפילין על הראש. לפי זה יוצא הלכה מעניינת. האם מותר להתבדח כשיש תפילין על הראש? רק אז מותר. לפי זה. אתה רוצה לספר בדיחות? תשים תפילין ואז תספר. מדוע? משום שהתפילין מורים, כך אומר רש"י, על כך שמשרתו של בוראי עליי. כן, מה אתה אומר? האם, כן, שאלה יפה, האם לקבל כל אדם בסבר פנים יפות, זאת אומרת להתאמן על המראה מדי פעם, כן, משהו כזה, כן, אז התשובה היא בתחילת המשנה, שמאי אומר, עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, ממילא והווה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות, כן, אם לא זה סתם צחוק, זה צביעות, כן, ברור, זה השאלה הייתה בהחלט במקום, כן, כלומר, זה יצא לך, שאתה תקבל כל אדם בסבר פנים יפות. כן, כן. אדם שהוא מלא בתורה, ושהדיבור שלו הוא דיבור משמעותי, ממילא אין לו ממה להתפחד. למה אנשים למה אנשים לא מקבלים את חברם בסבר פנים יפות? למה באמת? כי הם חוששים ממשהו. אני מתגונן מפניך. אז אני צריך להיזהר. אני רואה אותך, לך תדע מה אתה תעשה לי. לכן קשה לי להתייחס אליך בפתיחות מלאה. אבל אם יש לאדם תורה שהיא קבועה בקרבו, אז הוא לא מתיירא מכלום. אז הוא יכול לקבל כל אדם בסבר פנים יפות. מה אפשר כבר לעשות לו? כן? אתה לא מפחיד אותי. אדרבה, אני מחייך. כן? זה ומקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. כן. זה לא בדיוק סנגוריה, אלא זה לקבל את האמת שיש באדם השני, כן? כלומר, ככל שאדם הוא יותר נעלה, הוא פחות מפחד מאנשים. אפשר לראות את זה, כן? לכן, למשל, הגמרא אומרת שאין מושיבין בסנהדרין, אלא אדם שיודע, אלא חכם חרשים. מה זה חכם חרשים? הוא צריך לדעת כישוף. כן? אתה רוצה לשבת בסנהדרין? בוא נבדוק, תעשה בחינה בכישוף. בין היתר, כן? וגם בחינה בעבודה זרה. כלומר, אתה צריך לדעת כל ההבלי עבודה זרה, מה הם עושים בהודו, מה הם עושים באנטרקטיקה וכו'. כן? אתה צריך לדעת כל הדברים האלה. וכל השטויות שבעולם אתה צריך לדעת. אבל מצד שני כתוב ברמב״ם, שאסור ללמוד כל הדברים האלה, שנאמר, אל תפנו אל האלילים. נכון? אומר הרמב״ם, תלוי מי אתה. כן? ככל שאתה יותר נעלה בתורה, אתה בא יותר במגע עם הכל. אז הכל מתעלה על ידך. כן. בדברי תורה צריך, כן, נכון. כן, למדנו זה. נכון, נכון. תפילין זה לא בשביל להתפלל. היו מניחים תפילין לא דווקא בתפילה, כן? אלא תפילין, צדיקים היו הולכים עם זה כל היום. כלומר, תלמידי חכמים בבבל היו ידועים כמניחים תפילין כל היום, גם הגאון מווילנה. כן? אם כי הארי אומר שאין בידינו לכוון בתפילה, בתפילין, אלא בשעת התפילה בלבד. לכן, דווקא לפי הקבלה של הארי, צריך להוריד את התפילין אחרי התפילה. כן, פעם שאלו את הרב מרדכי אליהו, מה הוא אומר על זה שיש אנשים שמניחים תפילין כל היום? אז הוא אומר, הם צריכים להיות צדיקים יותר ממני. כן. רבן גמליאל היה אומר, עשה לך רב, והסתלק מן הספק, ואל תרבה לעשר עומדות, או עומדות. מה הצורך שרבן גמליאל אומר את זה? רבן גמליאל הוא תלמיד של הלל ושמי. בימי הלל ושמי התחילה המחלוקת. אז מה יעשה אדם? הוא עכשיו בספק. לכן ההנחיה מופיע כאן, עשה לך רב, הסתלק מן הספק. עד אז לא היה צריך. כל אחד, לא משנה אצל איזה רב הוא למד, אף פעם לא היה ספק, כי תמיד כל הרבנים אמרו אותו דבר. אבל עכשיו שיש רב שאומר כך, רב שאומר כך, עשה לך רב, והסתלק מן הספק. כן, אבל רבי יושב בן פרחיה, כשאומר את זה, זה עשה לך רב, הוא קנה לך חבר. כלומר, עשה לך רב כדי לדעת את התורה. פה זה עשה לך רב כדי להסתלק מן הספק. כלומר, זה בכלל לא אותו מאמר. זה אותם המילים, אבל עם משמעות אחרת לגמרי.
אבל אז יש ספק איזה רב לעשות.
זה נכון. לכן, עשה לך רב. תרפס את הרב שהוא לך. עד כאן להיום.